אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מה קורה?
נהדר. מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
שלומי בסדר, שלומי בסדר גמור.
אם אתם במקרה עכשיו מחכים לרכבת, או שהאוטובוס לא מגיע, או שבאופן כללי כל תהליך ההגעה שלכם לעבודה מעוקב על ידי התחבורה המדהימה, תחבורה ציבורית המדהימה במדינת ישראל, אנא מכם, אל תעשו את הנתק הזה בין הקלפי ובין העובדה שאתם מתייבשים עכשיו באיזושהי תחנה, על אף שהנתק הזה הוא תנועה אוטומטית של רוב אזרחי ישראל. תודה רבה.
אני לא זוכר באמת מתי התפרסם דוח כל כך חמור וחריף של מבקר מדינה שמכוון באמת את כל החיצים וכל האשמה לאדם אחד. כמובן מדובר על הדוח של מבקר המדינה שהתפרסם אתמול, מאות על גבי מאות של עמודים של הכשלים בתחבורה במדינת ישראל, בתשתיות, בתחבורה הציבורית, ועל על כל הגוונים של הרכבות, האוטובוסים, הנתיבים, התמריצים, המיסוי, בכבישים עצמם, הבנייה, ההרחבה, הנתיבים המהירים, באמת אין פרמטר בתל אביב, במטרופולין, בחיפה, בירושלים, בכל מקום, לעומק, לגובה, לרוחב, בכל מקום כשלים טוטליים. עכשיו כולנו מרגישים את זה. שוב, אישית אתה ואני לא נוסעים בתחבורה ציבורית, אבל זה בדיוק חלק מהבעיה, כי זאת לא אופציה בכלל לרוב האנשים.
נכון.
מי נוסע בתחבורה ציבורית? אנשים במדינת ישראל, וזה מעוות, אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם רכב פרטי.
נכון.
וזה צריך, בכל מדינה מתוקנת, באירופה, בעולם,
המעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית הוא הדבר הטבעי והעכשווי.
והמשדרג.
והמשדרג בדיוק. העובדה שאתה יכול להפסיק לנסוע ברכב פרטי.
כן, לא כשאתה משונמח, אז אתה נופל אל התחבורה הציבורית.
גם מי שלא נוסע בתחבורה ציבורית, כמוך וכמוני, אבל כן עומד בפ פקקים איומים ונוראים מדי יום, סובל מהעובדה שאין תחבורה ציבורית מספיק טובה ושאין אופציות די טובות עבור מי שלא רוצה פשוט לנהוג ברכב.
כן, הלוואי, הלוואי, באמת הלוואי שהייתי יכול לרדת מכאן או מכל מקום אחר, שנייה לאיזה תחנת רכבת קלה ומהירה ללכת 100-200 מטר ולרדת ליד הבית שלי.
נכון.
ולהתנייד כל היום בתחבורה יעילה, ציבורית ונוחה, בין אם זה אוטובוס, אבל כזה שיש לו עדיפות, כי חלק מהמחדל זה נתיבי תחבורה ציבורית שאין מספיק. זה לא הגיוני לעלות על אוטובוס אם אתה, אם לוקח לך את אותו זמן כמו שלוקח לך להגיע ברכב הפרטי, כי האוטובוס תקוע באותם פקקים.
נכון.
זה לא הגיוני.
אין, בזמן שאשתו מתגנת שניצלים ואוכלת את הראש, הוא מתגן אתכם כל בוקר בדרך לעבודה. ואתה יודע מה היה לו להגיד? מוזר שהדוח מתפרסם בעיתוי כזה ערב הבחירות.
נשמע מוכר, לא?
מעט מוכר. אולי תוסיף גם ביבי או טיבי. אולי תגיד גם ביבי או טיבי, איזה משהו טוב על זה שגנץ היה במסיבה של החמאס, כן, או מה שזה לא היה.
וזה מסיפור יודעים... לסיפור הולך ומשתכלל, כן? מתגובה לתגובה, הוא היה יכול באותה מידה להגיד, אם תצביעו גנץ, אז יישאו רק ערבים בכבישים.
זה דבר מדהים בעיניי, כי הוא אומר את זה, ואז זה כאילו נהיה הדבר, בדיוק כמו שנתניהו, הקץ הראשי של העולם, אומר את זה, ואז נהיה הדבר, אומר ביבי, אתם יודעים, אפילו כלב, לברדור, לא מסכים לאכול כל מה שדוחפים לו. למה אתם מסכימים לאכול כל מה שדוחפים לכם? אלוהים שישמור.
כי בסופו של דבר,
אתם מתחת ללברדור? מה יש לכם?
וכולם סובלים, כולם סובלים, גם הפקקים באמת, אני חושב שאני מרגיש, כל מי שיש לו רכב מרגיש שבשנים האחרונות, את העוצמה ההולכת וגדלה של הפקקים, שאתה יותר ויותר עומד בדרך שאתה עושה אותה באופן קבוע.
ולכן? ולכן מה?
ולכן, אבל תשמע, מצד שני גם, אם היית מצביע או רוצה שמישהו יהיה ראש ממשלה, אז בגלל שר התחבורה שלו היית משנה את ההצבעה?
אבל לא, אבל אנחנו מדברים על איזשהו נזק מצטבר. בסדר. אנחנו מדברים...
מצטבר 10 שנים, אגב, והמבקר... 10 שנים הוא שר התחבורה, המבקר בדוח שלו קורא לזה העשור האבוד. עשור כל כך קריטי בזה, והוא קורא לו העשור האבוד, שכלום לא נעשה.
וזה גם לא רק קץ. הרי איפה שאתה לא מסתכל יש בעיות. אי אפשר בסופו של דבר להגיד ביבי או טיבי, לנקז את זה, לנקז הכל 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 לתוך משפך אחד ולשורה תחתונה, שגם היא אגב פרנויה. זאת אומרת, זה לא שכאילו הכל נורא, הכל גרוע, הכל זה, הכל זה, אבל ביבי הוא א', ב', ג' ענייניים. זה כל השורות התחתונות משורות תחתונות של פרנויה. מה זה ביבי או טיבי? זה א' בחרוזים, כי חושבים שאתם לא אינטליגנטים, וב' זה אמירה פרנואידית. נו, אל תכריחו אותי להגיד מי לאורך ההיסטוריה היה משתמש בהפחדות בשביל להשיג את מה שהוא צריך מבחינה פוליטית. די, חלס. בואו לא נהיה לברדורים
לצערי הרב, נושאים האלה של איכות החיים מעולם לא היו פקטור בהצבעה של אף אחד. לא שהיו פה ברור. ממשלות שמאל, ולא שהיו פה ממשלות ימין.
כי אף אחד לא חושב שמגיע בסוף... לו איכות חיים. כי מה לנו ולאיכות חיים כשהאום צייר לנו רימון ואומר שאיראן הולכת לזרוק עלינו משהו?
בסוף נו. זה על ביטחון.
בסדר.
וכשאפים כל היום בלונים של פצצות מעזה לישראל, ושאיראן כן. מתבצרת בגולן, ושזה...
מוכח זה... אני להצביע לראש הממשלה שבמהלך תקופתו אפו בלונים על... נו, מה? הוא פה כל השנים האלה, מה, אני הייתי ראש ממשלה?
אם אני לא הייתי, או מה היה קורה?
וזה פרה.
וזה טיעון.
זה טיעון, נכון. זה טיעון ש... מה יש לך לעשות איתו?
נכון, מה יש לך לעשות איתו?
נכון.
אבל כל אחד...
מה יש לך לעשות איתו? ואני יכול להגיד לך, ואם מישהו אחר היה פה, זה היה עוד יותר מדהים.
אבל התחבורה זה כל כך מעצבן, כי זה באמת... זה לא הגיוני. לא משנה אם ראש הממשלה מושחת או לא מושחת, או אם מטפטף פרנויה לעמו כדי לשמר את שלטונו או לא. יש את העבודה שהיא צריכה להיעשות, והיא לא קשורה. באמת, בכבישים אין ימין ושמאל. אין, אנשים כולם עומדים. מה האינטרס לא לתפקד? יותר מזה, ב10 שנים האלה שיש ממשלת ליכוד, היו החלטות ממשלה טובות בנושא התחבורה, שאומר מבקר המדינה, ישראל כץ עיכב אותם. הוא לא מימש אותם. הוא תמיד במדיניות שלו, בקונספט, מעדיף את הרכב הפרטי על התחבורה הציבורית. היו תוכניות שהוא פשוט מסמס, וכל מיני תקציבי ענק שהוקצבו לדבר הזה לטובת ניסיונות ופיילוטים וזה, ולא נעשה כמעט שום דבר. שום דבר. והתגובה שלו, שהוא אומר, אנחנו פה, עשיתי מהפכה בעשר השנים האחרונות.
כן, מהפכה.
מהפכה זה יכול להיות גם לרעה, כן? אנחנו ראינו את האביב הערבי בחלק מהמדינות.
מתקן, אנחנו מצמצמים פיגור של 100 שנה.
100 בלסה. שנה, נכון. ב-1919 כן. היו פקקים של דיליג'נסים בצומת הכפר הירוק, והתושבים מאוד מאוד כעסו על זה. אז 100 שנה אתה עוסק בלהדביק את הפערים של עגלות עם סוסים.
במשרדו של השר כץ אמרו, תפקיד מבקר המדינה לבקר ותפקידנו לעשות. זה תגובה של אחרון מטומטמי הפייסבוק, אבל באמת האחרון, האחרון, זה תגובה של מי שלא רק לא יודע איך להשתמש בסימני פיסוק, הוא לא מכיר בכלל את סימני הפיסוק על המקלדת.
גם אין שום משמעות לדברים.
שהמבקר יבקר ותפקידנו לעשות. למה מה אתה מכחב בפסטיגל ונתנו לך ביקורת לא טובה? המבקר יבקר? מה אתה מקשקש? איזה איש
המבקר, זיון. מבקר את העשייה, או במקרה שלך, את חוסר העשייה.
חוסר העשייה, את הנזק הוא מבקר.
הבעיה היא שאין
סתם
שום...
סתם זה לצפח את המבקר, להגיד כמו, התקשורת, המבקר.
עוד דקה מבקר שמאלני, נו מה.
אוי אלוהים.
הבעיה
אלוהים,
היא שאין שום סמכויות, אכיפה, או אחריות, או דין כלשהו, בהקשר לדברים כאלה. זאת אומרת, יש רק את הסימון, של הדבר על פני דוחות, וכמו הרבה דוחות מבקרים קודמים, זה פשוט יחלוף וילך לפח.
ודאי עכשיו, כשהדג כל כך מסריח מהראש, כל כך מסריח מהראש, ודאי עכשיו, כשאין יותר שום חשיבות לשום ביקורת שמגיעה משום מקום, הכל מתויג או כתקשורת או כשמאל, שאלה כידוע שני הפשעים החמורים ביותר שיכול אדם לבצע, לעבוד בתקשורת או להיות שמאלני.
מה לגבי...
הוא יגיד ביבי או טיבי, ואתם תחזרו אחריו ביבי.
הפשע הקונספטואלי שמסמל הכל, שלהכריז בכל תרועה רמה ובטקס וצילומים על קו הרכבת בין ירושלים לתל אביב, זה שעוצר בבן גוריון ולא מגיע לתל אביב. שאם יש סימבול אחד זה בדיוק הדבר הזה.
טוב, אתם כבר שם, אולי תטוסו פשוט, נקו את הראש.
בוקר ללא פקקים.
אולי נאחל משהו שאפשר יהיה לממש, כאילו. בוא נאחל לכם בוקר ללא זעם בזמן שאתם עומדים anyway בפקקים.
תכף הזמן פגישה עם בנק לאומי. חדש בבנק לאומי שירות הזמן פגישה. מהיום הזמנים פגישה בדיגיטל, לסניף שהכי נוח לכם, ולא ממתינים בתור. הבוקר, ספרו לנו בבקשה איך ההורים שלכם הכירו, באילו נסיבות משונות, הסיפור אולי גדול, מקסים, מרגש, מוזר, מפחיד.
אולי משהו שאם הוא היה קורה היום, הוא היה נחשב מריח רע, פלילי לא טוב.
מרות
יש הרבה, אין מה לעשות, גם אנשים מכירים מקומות עבודה, זה תמיד היה, אבל אבל כן, משהו שאז בימים ההם אלי מועיים.
1-907-2-99-99, סיפור ההיכרות המיוחד של ההורים שלכם. 1-907-2-99-99.
הזמן פגישה בחסות בנק לאומי. מהיום מזמינים פגישה בדיגיטל לסניף שהכי נוח לכם ולא ממתינים בתור.
דקלה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מצוין.
דקלה, ביקשנו הבוקר שתספרו על סיפור ההיכרות, סיפור ההיכרות המשונה של ההורים שלכם, סיפור ההיכרות המשונה. כן, דקלה.
כרגע אני באמצע להכין קפה, בהחלט משונה.
באמצע להכין קפה.
סליחה שהתקשרנו בזמן שאת מכינה קפה.
אתם מפריעים לי חברים, אמרתי, הסיפור שלי כל כך טוב שאני לא אחתוך.
חייבת קפה איתו כדי...
כן.
אני חייבת קפה כדי להתעורר. אז ככה, זה סיפור שאולי אפילו יהיה קצת קריפי לדעות קופה של פעם. כן. ההורים שלי הכירו בעצם כשאימא שלי הייתה בת 10, במסגרת איזו חתונה משותפת של... בן דוד של אבא שלי ובן דודה של אמא שלי, משהו כזה. זה ממש כמובן לא היה קשור לחתונה או לשידוך או משהו כזה, אני רק אגיד שאנחנו קפקזים, זה היה בקפקז.
כן.
ואז הם הכירו, זה היה אפילו ברמה של אבא שלי יכיל את אמא שלי בשולחן או משהו כזה, תמיד אנחנו צוחקים על זה.
מה הוא עושה? הכיל אותה?
כן, אז ילדה
בטסור. אבל לא אמרת בין כמה היה...
נכון, היא הייתה בטסור, הוא היה בן 21.
אוקיי, אוקיי.
ופה עניין הקווקזי.
כן.
הלו.
ובקיצור, ואז היא קצת גדלה, הגיעה לגיל 16, ואצלם בבית זה עוד היה ברמה שהם היו שואבים מים מאיזושהי באר שכונתית שהייתה, וכך הם היו מתקלחים או משהו, לא יודעת אם מתקלחים או מכינים אוכל, משהו הזוי כזה. ואימא שלי הלכה איזה יום לשאוב מים מהבאר, ופתאום אבא שלי צועק, היא כבר הייתה בת 16, הוא היה בן 27. זהו, מפה לשם, כל היסטוריה, ואז הם כל הזמן נזכרו בזה שהם הכירו כשאתה בטסה, הם לא היו בקשר, הבני דודים ביניהם לא כל כך בקשר.
זאת אומרת, את לא מספרת לנו סיפור של מגיל 10 יעדו אותה להתחתן עם אותו אדם. לא, סיפור אהבה שסביב באר, זה ממש תנכי כזה, זה נכון?
תנכי קצת מביך, כן.
למה מביך? בגלל הבאר או בגלל שפעם ראשונה כשורה אותה הייתה בת 10?
גם בגלל שפעם ראשונה כשורה אותה הייתה בת 10, גם בגלל
הבאר,
גם קצת בגלל הפער.
בסדר, אבל הוא לא עשה שום סוג של מוב כשהייתה בת 10. גם 16 ו-27 זה פער גילאי. אבל
תקשיב, לפני כשעלינו לארץ והכל והכל והכל, אני לא זוכרת מתי זה, אמא שלי הייתה בת 30 וקצת משהו כזה, הגיעו לנו הביתה, חיפשו את אבא שלי ואמרו לה אבא בבית, ואנחנו לא מפסיקים לצפות עליו עד היום על הדבר הזה, הוא כל כך נפגע, אבל חושבת שהוא מחמס,
כן,
יש לו אישה צעירה ויפה.
אני חושב שאחת הדמויות אני לא מצליח לזכור את זה עכשיו, ספר בראשית נפגשו כאילו שלך לשאוב מים, כן, משהו כזה מאוד מקראי ויפה. טוב, דקלה, תודה.
תודה, דקלה.
בכיף.
יאללה,
ביי.
כל מי שעולה לשידור מקבל 300 שקלים לרכישת כלי בישול וסכינים ברשת ארקוסטיל, הבחירה של השף מאיר אדוני אצלכם במטבח, ופעם בשעה אנחנו גם ניתן עוד 600 שקלים. חדש בבנק לאומי, שירות הזמן פגישה, מהיום מזמינים פגישה בדיגיטל, אפשר דרך האתר, האפליקציה, או כוכבית 5522. על הקו השני?
אורלי.
שלום, טוב, אביעד, מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
בסדר גמור, אני מאוד אוהבת לשמוע את התוכנית שלכם, אין עליכם.
תודה אורלי, ספרי לנו את סיפור ההיכרות של אורייך.
הגילוי נאות, אני עובדת בנק לאומי, נותנה השירות שלה הזה, ואנחנו מאוד
אשמחים לזה. אוקיי, תלבש במקרה, כן.
באמת במקרה.
כן.
מסיפור של ההורים שלי קרה בפני 37 שנים. שנת 82.
יפה, אבל שהיא נתנה את הגילוי הנאות.
כן, מה שהיא נתנה אותו קודם.
משהו ממש בנקאי כזה.
זה פעם זה.
אוקיי.
כן.
בשנת 82, לאמא שלי היה דוד בגרמניה, דודים בגרמניה, שהם מאוד רצו שהאחיינית שלהם תתחתן, והייתה סך הכל בת 25, ואז הדוד בגרמניה יצר קשר עם קצב בהרצליה, ואמר לו, יש לי אחיינית, אני רוצה שהיא תתחתן. הוא אמר, אין בעיה, אני מכיר שומר שעובד בסייטקס, במקום שאבא שלי עבד בו 37 שנים, ואני מכיר איזה בחור מקסים, אני אשאל אותו.
למה צריך היה לחפש לחתן כל כך רחוק?
הוא גר בגרמניה, אמא שלי גר בנתניה.
רגע.
אני לא הבנתי.
שנייה. סבא שלך חיפש חתן לאמא שלך, נכון?
דוד של אמא שלי
חיפש לה שידור. חיפש לה בזמן שהיא גרה בנתניה.
והוא בגרמניה. והוא הכיר קצב שאמר לו, אני מכיר שומר? איפה שאבא שלך, שהוא בעצם הבחור שהכירו לו, הוא השומר.
הרצליה, שהכיר שומר במקום שאבא שלי עבד בו, הרצליה. ואז הם אמרו, נעשה שידור. אבא שלי זר הסכים. לקח את הפרטים, תכתובת, התקשר בטלפון, דיבר עם אמא שלי, אמר לה, תראה את מה, אחרי עבודה אני אבוא אלייך, בסדר? אמר לה, בסדר. והגיעו, ואז אבא שלי הגיע, רק מה היא שכחה להגיד לו את הקומה. וזה גם היה בניין בלי עמודים, והגיע לשכנה אחרת. אמר לה, באתי להכיר את הבת שלך. קוראים לה צביה? אז אמר לה, לא, אבל גם לי יש בת והיא לא נשואה. מה אכפת לך? בוא תשתה קפה, תכיר את הבת.
סתם אדם אקראי שדפק אצל האישה הזאת בדלת והכניס אותו, כי גם לה יש בת שמחפשת חתן.
אוקיי.
יש, היה שם כמה דקות טובות, הוא הצליח לצאת, הוא אמר, הצליח לצאת ממנה, הוא אמר, תקשיבי, צביה מחכה לי, קבעתי את הדייט ואני, לא נעים לי. אמר, טוב, אם אין ברירה, אז תעלה אל השכנה ותכיר אותה. ואז הוא עלה אליה ו... ואז אמא שלי יציאה לו, אמרה לו, אתה רוצה לשתות משהו? אז הוא אמר לה, תה. אז הוא אמר לו, אצלנו לא שותים תה, יש לנו רק קפה. אז הוא עושה את הקפה, הכירו, כעבור שבוע לאמא שלי הייתה יום הולדת, כעבור 4 חודשים, אבא שלי שירת בחיל השריון, הייתה מלחמת שלום הגליל, הוא נתקע בטנק, במשך כמה ימים לא באו לחלץ אותם, בסוף הוא עזב את הטנק, as is, עזב את הטנק, באוטובוסים וטרמפים, הגיע לנתניה, דפק את אמא שלי בדלת אחרי 4 חודשים שהם הכירו, ואמר לה, את רוצה להתחתן?
מה קשור הטנק?
מה קשור התה? הקפה? השכנה?
התה והקפה זה הדייט הכי
מוצח. בגלל שהוא עלה השכנה וזה. התה והקפה זה לא נורא, כי אם אין תה ישתה קפה. אבל מה קשור? אבל הטנק, כאילו בהשראת כמעט אסון שהיה עם הטנק, הוא הציע ניסויים לימך. זה מה שאת אומרת.
כן, אחרי שהוא היה תקוע כמה ימים בטנק וחשב שכבר לא יבואו לחלץ.
יבואו לחלץ אותו וזה, הבנתי. ואז הוא הבין כאילו את הדברים החשובים אחרי וחזר לנתניה.
התגלות כזאת, ראה את האור באמת.
וכל זה כידוד מגרמניה צלצל לחבר שלו קצב מהרצליה.
שאמר לו, אני מכיר שומר שהוא אחלה.
הוא אמר לו, יש לי אחיינית בנתניה, והוא אמר לו, אני מכיר שומר שהוא אחלה.
הגיע השומר אל הדירה הלא נכונה.
הוא אולי נכנס לשכנה. אמרת לו, גם לי יש בת. שזה היה סייד בסדר.
וכל חתונה, זה גם הוא היה בלי ילדים, ואת המצווה שלו הוא עשה, והוא שיתך בין ההורים שלי, כבר
37
שנים
נשואים. יפה, יפה. טוב, תודה אורלי.
שותים תה וזוכרים את השידוך הזה.
מדהים. תודה אורלי.
בבקשה.
ביי.
הכל קטוע,
קטוע, קטוע, קטוע. טוב.
אני תמיד מדמיין, אנשים שמדברים איתנו כאילו ברדיו, ותוך כדי יש להם מלא ממתינות מהאנשים שמתקשרים להגיד לה, את ברדיו. עכשיו, אני בטוח, זה נשמע מטומטם להפליא, אני בטוח שזה קורה המון פעמים.
ברור שזה קורה.
את ברדיו! כן, לכן לכן הקם תפוס.
וזה גם לא בהכרח רק מתקשרים לממתינות, זה גם אפילו וואטסאפים, אס-אמסים, כל דבר נכנס כזה.
אלופה, ברדיו, גם בקבוצה, מי ברדיו?
זאתת, זאתת?
אוי גאד, רגע, שאתם גם תרגעו שהיא תסיים. ממתינות, דופקת, שקט כבר. סליחה.
אני חושב ש...
מה, לקווקז? לקווקזיאדה?
אומנות הסטורי טלינג היא באמת היא דבר מאוד חשוב. יש אנשים שניחנים בהם וניחנים בזה, ויש אנשים שלא. הדרך היפה, המרתקת, הקריזמטית לספר סיפור.
אורלי, אבל סיפרה את הסיפור נהדר.
אורלי?
כן.
זה היה כמו התקף אסוציאציות.
אז עניין של סגנון, נשמה, אני אהבתי, אני התחברתי לסגנון הזה.
אני הייתי בטוח שבהתחלה מדובר על סיפור שקרה בגרמניה.
אתה לא יודע לספר.
מה זה קשור לקצב? הסטקים. אמרתי, אולי יש פה סטקים. השומר בסייטקס, ישר אמרתי, רגע, מכרו את סייטקס.
אני מכיר אנשים כאלה, שמתחילים לספר, הוא היינו בזה, אגב, הוא עשה בזה לזה. ואז חזרנו פנימה, והזמנו לאכול. אני, אגב, לא ידעתי מה לאכול, אני התחלתי לזמן. ואז אתה רק אחר כך איזה שעה, אוסף את הקצוות כאילו של
כן,
של
בדיוק, אתה זורק ימינה, שמאלה, ימינה.
זה סגנון, אתה יכול לא להתחבר אליו, אבל זה סגנון.
אני לא יודע שהוא קיים. מי יכול.
רבים ורבות.
אני אומר לך, כל כך לאורך הדרך, אנחנו מדברים עם מאזינים כל יום הרי, כל יום. ואני כבר, יש לנו כבר את היכולת, אני חושב, לדעת לאן זה הולך, איפה זה נגמר, איפה יהיה הטוויסט כאילו שעושה את זה.
כן, נכון, ופה חיפשנו את הטוויסט. כבר אמרתי בטנק, אמרתי, אז היא באה לחלץ אותו מהטנק. השכנה, ואז אמרתי, איזה קטע.
השכנה, לא הכיר את הבת של השכנה, והתחתן איתה בכלל.
בדיוק, אני אמרתי את זה, הבת של השכנה, זאת אמא שלה, איזה קטע. ובינתיים ישבה למעלה, צביעה, בודדה, גלמודה, עד אז רגע, מה אתה אומר בעצם? כי זה הסיפור יותר טוב מה... אני חושב שאתם מתעכבים על זה כל כך בזמן. סיפור יותר טוב מהסיפור הקווקז.
של דקלה...
כן, שהוא הכיר אותה, הייתה בת 10, מה בת 10? בסוף מה? רק בגיל 16, ליד הבאר.
אבל יש שם באר, והוא הכיל אותה בחתונה.
גם שאתה חושב מושגים, סליחה, כן? אבל שאתה חושב מושגים קווקזים, אתה אומר בגיל 10 כבר... זה.
עזור לי, יפה. עזור לי בזכות...
לא, אבל רגע, אני שואל משהו אחר, אמור לי, איזה בסדר כאילו בזה? תקנון, מה תקנון? אוקיי, אז בסדר. אני לא אומר את זה בסדר.
בהשתתפות אסורה הזה, לעובדי הזה, אין שום דבר כזה. התקשרה כשום בעיה.
אוקיי, בסדר.
אז יאללה, 600 שקלים לאורלי, לכלי בישול וסכינים ברשת ארקוסטיל, לבחירה של השף מאיר אדוני אצלכם במטבח. חדש בלאומי, אז מעין פגישה. אם אתם צריכים להגיע לבנק, למה שתחכו בתור? מהיום בבנק לאומי תוכלו, לאומי, תוכלו להזמין פגישה לסניף שנוח לכם.
תוכנית חיסכון שקרן מרציאנו, ערוץ 12, חדשות 12, יש ביומיים האחרונים מבחן סושי גדול שהם עושים. עכשיו הם חילקו את זה ליומיים. שלשום הם עשו מבחן טעימה, הם הביאו שלושה שפים, יש שם שאול בנדרת ועוד שניים, לא זוכר, ונתנו להם סושי בטעימה עיוורת, כדי שיקבעו מה, מה טוב, האיכותי והטעים ביותר. סו היה במקום הראשון.
מסעדת סו,
כן,
בראשון.
כן. נדמה לי שג'פניקה כזה היה במקום שני, או משהו כזה ממש ממש גבוה. שאתה אומר, זה ג'פניקה, כאילו מה...
כן.
זה לא משנה.
זה כאילו אדפטציה, וריאציה מאוד ישראלית, של פרשנות ישראלית לסושי.
כן, זה גם, כן. זה גם, זה חשוב, סו, אני חושב שזה מקום יקר, ג'פניקה כן. זה מהסושים הזולים.
לא מאוד, אגב. לא מאוד.
מה זה לא?
רגיל כזה.
סושיה?
סדר גודל, אולי אפילו...
אולי אפילו יותר יקר מהסושיה?
יכול להיות. לא יודע, לא, לא יודע בדיוק.
בכל מקרה, מסות המבחן טעם. ואז אתמול הם לקחו את הדגימות של הסושים ושלחו אותם למעבדה ובדקו איפה יש הכי הרבה חיידקים ומה הכי מסוכן. עכשיו יצא במסעדת סוהו, עכשיו זה הכל סטרפטוקוק צועתי, כאילו אנחנו מדברים כאילו ברמה כזו אי קולי, כאילו זה קשים. סוהו נמצאו 3,900,000 חיידקים, שזה כאילו זה לא אומר כלום, אבל זה א' ביחס למסעדות סושי אחרות וב' ביחס למנות אחרות. במנות אחרות, למסעדות אחרות, בתוכנית חיסכון בודקים הרבה פעמים אוכל, זה המון. בג'ירף 680,000 חיידקים ובצפרה 580,000 חיידקים.
זאת אומרת סתם בין ג'ירף לסוהו יש, זה פי 5 בערך? ברמת החיידקים, אם הם חצי מיליון והם שלושה ומשהו?
כן, כן.
וואו.
ג'ירף מסרו סושי עובר בדיקת בטיחות קפדנית מדי שבוע, וצפרה מסרו שהם פועלים אז מתים בסנדרטים הקצועים הקבועים ביותר, ובסון נמסר שהם מלווים על ידי צוות מקצועי. משום מה סירבתם להעביר לעיוננו פרט מזה ביחס לבדיקה שבוצעה, לרבות שם המנה שנבדקה כביכול, מועד רכישתה, התנאים בהם המנה נשמרה בדרכה למעבדה ומועד הבדיקה.
זאת אומרת, הם הטילו, זה צעד משפטי אמריקאי כזה, זאת אומרת, להטיל ספק במהימנות התהליך.
אבל תשמע, סושי זה דבר שאתה לא רוצה להתעסק איתו, לי יש ממש פחדים אמיתיים מזה שסושי לא יהיה טרי, מזה שאני אקבל איזו הרעלה, מזה שמשהו שם לא יהיה נקי. אתה יודע שיש לי כל מיני חוקים כאלה, נגיד אני לא אוכל סושי ביום ראשון.
אני יודע, אני יודע, אמרת לי את זה לפני הרבה שנים.
לא אוכלים דגים נעים ביום ראשון.
שזה עניין עם השינוע שלא עובדים בשבת, נכון, ואז כאילו מה שאתה קונה בראשון, לא יודע, לי אין שום בעיה לאכול...
שני נגיד זה יום מעולה לאכול דגים, חמישי זה יום טוב לאכול דגים.
ואני שואל אותך...
נעים, כן?
לא יודע מה, יש סושי נפוץ במדינת ישראל כמה? מעל 20 שנה, נכון?
נכון.
אי פעם חטפת הרעלת קיבה כלשהי מסושי?
לא.
לא, גם אני לא.
אולי פעם, לא, לא.
פעם אחת אני חטפתי בכלל בתאילנד.
וזה הגיהנום.
תקשיב, זה היה מזעזע.
כשזה קורה זה גיהנום.
אבל זה היה מכה וגמרנו. כלומר, אני ממש זוכר, אכלנו באיזה מקום, הרגשתי לא טוב בבטן, במלון, לא יכולתי כאילו...
שואה גרעינית.
כן. אבל בניגוד לשואה גרעינית לא היה נשורת.
נשורת, הבנתי. כן.
היה...
זאת אומרת, העיר שוקמה...
בדיוק, מיידית, כאילו עברו תקציבים ובנו אותם מחדש.
זאת ברמה שאתה, בהכירי אותך למחרת, זה כבר יכול שאני להגיד, טוב, אולי תפלק להם פעם אחת, אבל היה גם שתיים, שאני אחזור לשם.
בוא נחזור לאותו מקום.
אותו מקום, גם כן. סטרפטוקוק צועתי, אומרת, זה יכול לעשות קשל של הכליות, דברים מזעזעים. בוא, וזה הכל על ה... על הצועתי, אתה מבין, זה הכל על זה ש... הוא לא שטף ידיים, היא אומרת שם היה... יש לה דוגמה לאיזה מקום שהייתה הרלה ענקית של כולם חטפו סלמונלה, כי המלצרים לא... או מלצרים הוא מי שצלחת את המנה לא שטף ידיים אחרי שסקה, כי...
רגע, רגע. אז הסוהו יצא במבחן הטעימה הכי טעים,
הכי טעים,
אבל יצא גם עם הכי הרבה חיידקים צועתיים.
כן, בדיוק.
מה המסקנה?
שקקה
זה טעים.
נכון.
לא...
אתה יודע, רגע, זה נכון.
מה לעשות?
סופו של דבר, אם במקום שיש בו יותר קקה, מבחן הטעם זה טעימה עיוורת של שפים. מבחן הטעם יוצא בציון הכי גבוה? Face it, motherfuckers.
ובהתאמה.
אתם אוהבים את הקקה.
כן.
סבבה.
זה לא...
שאנחנו יודעים את זה מהמטבח בהנאה.
שוב, אנחנו מתחכמים, זה לא אומר שבכל המנות הטעימות יש בקקה,
לא,
זה,
לא
זה.
קקה, זה לא פשטים.
אבל אם אתה לא יכול להתווכח עם הנתונים, נו, אם יצא הכי טעים בסוף, וגם בסוף אחר בזה, סימן שקקה זה טעים. כן. תשמע.
לכם זה טעים, אני לא יודע. אתם כנראה אוהבים את הקקה.
אולי זה משהו שאתה יודע, צריך כאילו...
זה לא קקה.
זה לא, זה אף אחד לא שם גושים, כן? זה, אתה יודע, נגיעות כזה בתחת ו...
נכון.
ואז באוכל, ככה מגיעים חיידקים צועתיים לאוכל.
זה פליקונים קטנים, כמו בקליפ של בוטילישס. עכשיו ככה, תחשוב, יש לך מטבח ומצחתים וזה, ואז שנייה לפני שהמנה יוצאת, או ממש בוטילישס, פאו, מכה קטנה על האס, מלטף את הספייסי טונה, טינג בפעמון, מגיע המלצר, לוקח את זה לשולחן. נראה לך עוד מעט כזה ב... כמו תוכניות מאסטר שף כאלה.
ש?
שאתה רואה כאילו, או מאסטר שף הוא כאילו סודות כזה מהמטבח, שאתה רואה איזה שף צועק, מי יוציא את המנה ככה? למה המנה לא מוכנה? סליחה שף, סליחה שף, אל תגיד לי סליחה, תסיים את המנה! סליחה שף, סליחה שף, הנה הנה אני הולך. מכניס את האלה מכסיים, פאו! מלטף את המנה בקצת קולי צועתי, וככה מגיש עם מנה!
אני לגמרי רוצה פינה ביום רביעי של לימור, שבה היא נותנת מתכון לאיזה קרקר טוב.
בשנייה האחרונה ניסיתי כל מיני דברים.
עשיתי בדיקות. השכנים נהנים.
ניסיתי כל מיני דברים, בסוף פאו! ויש לך את הזה. תודה על השיחה הזאת, אין בדמה.
בכיף. טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור.
משהו חסר לי בקפה? משהו כזה של טעם. הוא טעים, אבל הוא לא בוטילישס.
אולי זה סוד ההצלחה של הקקאו.
תודה על זה.
תראה משהו רגע. ראיתי אתמול את הפרק של הישרדות. גילוי נאות, גילוי נאות, בסדר, אנשים זה צופים, יש לי אינטרס ישיר, בסדר, תוכניתי משודרת בהמשך הערב של הישרדות באותו ערוץ, אוקיי? וממול הייתה ארץ נהדרת, תוכנית מצוינת בפני עצמה. אממה, ראיתי הישרדות אתמול, זה מה שהיה פתוח.
אני ראיתי ארץ נהדרת אתמול.
כן.
כן.
היה טוב?
כן.
ראיתי רק את החיקוי של רותם סלע, וממש צחקתי. ממש צחקתי.
באמת זה דווקא היה הכי פחות טוב.
כן?
כן. כאילו לא החיקוי עצמו, החיקוי עצמו הוא צורך לבדק שהוא הפאנל הזה היה פחות טוב. עשו זה משהו אחר כך ספייס גירס וכזה, זה היה מצחיק. כוכבים מהניינטיז, היה להם זה משהו שזה כוכבים מהניינטיז, וזה היה משעשע.
אז בהישרדות, מה שרציתי לומר, שדווקא שתיים שאתה כאילו לא מצפה להם, הם פשוט אחלה, ואני מדבר על ליהי גרינר ונעמה קסרי.
אוקיי.
אוקיי. למה אני אומר אחלה? קודם כל, הן יוצאות אינטליגנטיות, ויותר מזה אפילו, מלאות במודעות עצמית.
זה קטע, כי לי גרינר היא תמיד משחקת אותה, כאילו, אומי גאד, מה זה ברית, מה זה חסינות, אבל היא יודעת הכל. הכל היא יודעת.
עכשיו היא עשתה איזה סיפור מלוכלך, וגרמה להדחתה של רותם רבי התמימה מאוד, ו... אתה יודע, היא גם חיית ריאליטי משופשפת, ליה גרינר.
חיה.
והיא באמת בחור, אישה אינטליגנטית, עכשיו, וכולם כאילו כעסו עליה, ובגדת, והפרת את הברית, ומילה, מי שמפר מילה, אני שובר אותו, וכל מיני כאלה.
סבבה.
עכשיו, יושבת, והייתה איזה מועצת שבט כזאת, סוערת, והתיחו השמות, ומני נפתלי בוכה.
בוכה.
למה הוא בוכה? כי הוא כאילו כנראה רב עם כולם כזה, והוא לא השתגעו עליו שם, והוא...
אוקיי.
וזה היה...
אתה אומר, זה גם מי שאכל כפות בחיים שלו, בהישרדות אתה בוכה? מה אכפת לך?
גם אני לא מבין למה, מעבר לכסף, אני לא מבין מה היה לו ללכת לשם. זה כאילו לא משרת את הקייס שלו, להפך. כי הוא יוצא שם מין שקרן ותחמן כזה, ומערבבן קבוע. אתה אומר, אחרי זה אתה יודע, יכולה לבוא שרה בבית המשפט ולהגיד, נוי, תראו, עדות אופי, הישרדות, תראו איך התנהג שם.
כן.
לא טוב, לא טוב.
נראה לי שאם שרה תגיע לבית משפט, זה יהיה יותר יזיק למה של מני נפתלי.
בקיצור, אז הם רבים, והוא ג'ובני רוסו, וזה...
וכועסים.
כועסים ובוכים, וזה... בסוף היא כבר לא יכלה לעשות את זה, ליהי גרינר. והסתובבה, אומרת, תקשיבו, it's a fucking game! מה יש לכם? מה אתם כל כך לוקחים את זה קשה?
נכון, אבל אנשים...
ושבט זה שבט!
אנשים בריאליטי שמתייחסים בצורה רגשנית מדי למשחק, כאילו זה העולם האמיתי ולא מה שזה, מיקרו עולם לצרכים טלוויזיוניים, זה אנשים מאוד מאוד מוזרים, זה כמו שמדיחים לך מישהו ובוכים בפרידה ממנו. עכשיו הוא לא מת, הוא לא מת, הוא גם לא עוזב את העולם שאנחנו חיים בו. הוא מישהו שבעוד, או אולי שבוע, אולי שבועיים, לכל היותר חודשיים, אז תוכלו לפגוש.
כן.
מה זה, למה לבכות?
אני גם ראיתי איזשהו אייטם ברחילות היום, שאותה רותם רבי שהודחה בתרגיל המלוכלך שלי, גרינר, שהפרה את הברית. הם נפגשו כאילו באיזה אירוע, והייתה, היה כתוב שהייתה מהוססת, ולא רצתה כאילו לגשת, להגיד לשלום, וזה, יאללה, מה? זה משחק. זה פשוט משחק. נכון, זה בטלוויזיה.
רגע, אז מה נעמה קסרי?
ונעמה קסרי, יש שם את השרירן הזה, מישל טרוני. הוא לא מקועקע, אתמול גם ישב חצי ערום במועצת שבט.
הוא רק ערום, לא חושב שהוא לבש לי פעם חולצה.
כן, אבל הייתה עליו שרשרת החסינות.
כן.
וזה ביחד כל הלוק הזה...
שאני רואה אדם קדמון.
מה זה אדם קדמון? כאילו החוליה החסרה. The missing link. אתה יודע, באבולות.
אני מבין.
ואז הוא כאילו הכי כועס, אני איזה, באתי לחנך.
הוא אמר שקרה, באתי לחנך.
מי הוא בא לחנך?
כאילו, ערכים, מי שיפר את המילה, כאילו, הוא יזיק לו.
מה עולם הערכים של שייק חלבון? מה עולם הערכים?
אפילו ג'ובני.
ערכים זונתיים.
קיצור, אז אומרים את נעמה קסרי יושב, מה? הוא לא מבין שזה משחק? אני אלמד אותו שזה משחק. עכשיו, זה נחמד שוב, כי שתיהן צמחו בריאליטי. ושתיהן חיות את עולם הריאליטי. ובאמת, אני חושב, דיברנו על זה לפני כמה ימים, כאילו כבר נהיה מקצוע כזה. פעם זה היה, אתה יודע, דבר בזוי, כוכב ריאליטי. נהיה מקצוע, דמות ריאליטי.
כן.
מקצוע בדלת.
אנשים שעוברים, כן, לא דיברנו על זה בשידור, דיברנו על זה באיזה פגישה שהיינו, שעוברים דמויות שעוברות מתוכנית לתוכנית, וזה כאילו הדבר שהיא יודעת לעשות.
ואתה יודע שיצפק את הסחורה, או הוא יצפק את הסחורה, והם באים לתת את הדיבור.
גרינר זה
מלכה, באמת?
היא באמת הטובה ביותר במקצוע הזה.
ממש.
פשוט הטובה ביותר במקצוע הזה.
ואתה יודע מכל אחד שאתה מלהק אותו שוב, מה אתה תקבל, ואיזה
ואתה מקבל מה שרצית, בא לעבודה.
עכשיו שוב, זה לא שהיא כאילו רק איזה מאסטר מיינד שכאילו משתה, היא גם בכתה אתמול, כן? אבל זה חלק מהעבודה, לבכות.
למה היא בכתה?
כי היא כבר לא יכלה לשאת כאילו את ההתקפות עליה או משהו. כן.
אפשר לראות כאילו רק מועצות שבט, שיהיה לי כזה מועצות, כי מועצות שבט זה הכי כיף. מה שמתחילים לדבר מי אכל את האורז, אם לא אכל את האורז, קצת יותר קשה לי לסחוב.
כן. עוד ניואנס קטן ששמתי לב אליו ובאמת אחרון, וזה סתם בשעשוע, לפעמים לגיא זוארץ, שהוא אחלה ואני באמת עושה את העבודה מצוין, אגב מצוין גם באח הגדול, יש לו נטייה לשאול את השאלה אחרי שנאמרה התשובה.
כן.
שזה אומר נגיד יכולה, אתה יודע, יכול פרימו לשבת, להגיד זה, ככה, אני חגשתי ככה, זה גומר נאום, דיבר אל מני נפתלי, אתה עשית ככה וזה, ואז גיא זוארץ אומר, פרימו, מה יש לך להגיד למני נפתלי? וזה קרה איזה פעמיים.
אני לא חושב שזה נטייה שלו, זה נשמע לי מין משהו כזה שמנסה להוציא עוד חומר ועוד דבר.
ואפשר היה,
לא חושב שהוא אדם שמקשיב לתשובות ואז שואל את השאלה שאת התשובה עליה הוא שמע.
לא, אז ישר חשבתי שאולי הוא שמע את התשובה, את הנאום נגיד, ואז שאל את השאלה כדי שאפילו בעריכה אחר כך ייקחו את השאלה הזאת ללפני התשובה.
אולי, אבל אני לא חושב שאין אנשים שיש להם נדיעה כזו, לא שנגיד, לא יודע מה, אתה ואני מחר ביום ראשון תפתח תוכנית ותגיד בוקר טוב ואני מרגיש ממש ממש רע היום, ואז נגיד לך טל, איך אתה מרגיש היום?
ככה זה היה.
זה לא היה ככה, זה לא נכון.
אני אומר לך.
אם כן,
ותחשוב איזה ממשק מוזר זה לחיים. כן,
מוזר וייחודי. באמת אני אומר לך שאני לא מכיר אנשים שזה כאילו הדבר שלהם. אתה מכיר, יש לך כל מיני צורות של כזה
דיאלוג, אינטראקציה, זה
כזה
מישהו שנותן את התשובה,
מישהו אומר משהו ואז אתה שואל אותו שאלה על דבר שנאמר, מדהים באמת,
על מה שהוא אמר לך.
כן,
כאילו את השאלה, זה כמו שעשועון הטריוויה, איך קראו לו, ג'פרדי, נכון? שכאילו אתה צריך לענות את התשובה בשאלות.
טל, כמו איזה שעשועון טלוויזיה זה,
בדיוק,
איזה דבר מדהים. עלית פה על משהו מדהים, לפעמים קצת אולי נשחק גיא זוארץ. יפה השיר החדש של דורסקי.
כן,
נכון?
הנצח הוא נצח.
גם הפקה כזו, הייתי זה גל חדש כזה, נכון?
כן, נכון, נכון, נכון. האמת שלא הקשבתי מספיק למילים, אבל נשמע כזה מהשירים של למדורסקי, שהוא כאילו מן הפקה אלקטרונית כזאת, אבל בפנים שזה מין משהו שנותן לך בעיטה לבטן. לא?
אני לא יודע, לא מספיק הקשבתי למילים. גם אני הייתי עסוק בלאכול לך את הראש בזמן השיר, כמו ששמת לב, ואתה לא הצלחת לחלק את הקשב בין מילות השיר ובעיני, אבל הייתי פשוט חייב להתייעץ עם ברמן בנוגע לשמן, לשימון צירי דלת. לא משהו מעניין מיוחד, סליחה. יש לך, אתה תביא?
אני אביא לך, כן.
הדלת שלי, יש לי דלת, אני אשתף את המאזינים, כי אני מרגישה שזה לא יפה, כי הם כבר חלק מהדבר. יש לי דלת, obviously, לבית.
משפט שאיש לא אמר אותו אף פעם, אגב. יש לי דלת.
יש לי דלת, לבית. לא, למה אני אומר? כי הייתה לי דלת מעץ עלו, עלובה, קלקרש, ממש, כאילו הייתי שומע זיחות בחד מדרגות. ולפני חודשיים, כמה זה היה שהחלפתי? תחלפתי אותה בפלדלת חדשה. באו, התקינו פלדלת יפה, חזקה, מרוצה חבל על הזמן. לפני שבוע בערך, כאילו בבת אחת, התחילה לחרוק, אבל ברמה של צעקה. כאילו הנפש של הדלת צועקת, Living Neverland, צעקה. אתה פותח את הדלת,
איזה סיוט,
ואז אתה סוגר אותה,
זה החיקוי הכי מדהים. תדע לך, מבחינת חיקויים שעשיתי כל החיים שלי. המדויק ביותר שעשיתי, זה נשמע בדיוק ככה. עכשיו אני...
ואז אתה כאילו מתבייס לפתוח את הדלת גם, נכון? כי אתה יודע כמה היא מרעישה.
בדיוק.
אתה יוצא כזה, הזדחלות החוצה כזה.
אני לא צריך לספר לך באיזה שעה אני יוצא לעבודה בבוקר. אדון, שיהיה פה שקט.
כן, אדוני שמתלונן.
רעשים שכל רעש...
שכלב הוא ילד, הוא טרקטור, הוא מטוס, כל הדבר הזה...
הוא דלת.
הוא דלת.
הוא דלת. עכשיו, אני יוצא בשעה ממש מדהים, משהו נעים לי מהשכנים שלי, גם זה חדר מדרגות, אתה יודע, כזה בבניין ישן. במקומה האחרונה, אז תקרה גבוהה יותר. זה רעש נוראי.
אבל איך זה יכול להיות? זה דלת מאוד מאוד חדשה.
בגלל זה אני אומר, לא יכול להיות שהצירים חלודים. אמרתי, אני אשמן את זה, אני ראי ו...
אני לא יודע, יכול להיות שהיא תעקמה. הרי הבניין שלך הוא כזה מת, נכון?
בסדר, אבל גם...
יכול להיות שהוא כולו כבר התחיל כאילו לזוז, קיבל איזה עיקום.
הוא לא התחיל לזוז.
מספיק של, אתה יודע...
יש גם משקוף, מה זה?
אז המשקוף, תחשוב שהמשקוף כולו כאילו קיבל מין כזה סתכן עשיך עם היד, כזה שאחד כאילו עולה קצת למעלה וקצת למטה, אולי מהכובד.
אתה יכול להתייחס ברצינות בבקשה למה שאני אומר לך.
אני בשיא הרצינות מדבר.
הבניין לא התעקם בחודשיים, ברמה שהדלת כבר לא יושבת.
אבל מספיק, אתה יודע, איזה חצי מילימטר שמשהו זז במשקוף, ואז הדלת כבר לא יושבת טוב, ואז זה מריש.
זה על הצירים.
נו, אבל הצירים...
אבל כשהיא נסגרת, היא נסגרת על המשקוף באופן מושלם.
אבל אולי אתה לא רואה את
זה. הצירים פשוט עושים רעש. זה פשוט רעש.
כי הם לא בזווית הנכונה אולי. לא פתאום נעלם השימון שלהם.
זה הפתרון שלך, שהבניין יתעקם. סיריאסלי, שהבניין יתעקם.
אני לא יכול לחשוב על רעיון אחר. או שהמשקוף יתעקם, או שהבניין יתעקם.
תביא לי את השמן.
אני אביא לך שמן, בסדר. שמן לא עוצר בניינים מליפול, אני רק אומר.
בסדר. טוב, מזל שאתה אומר.
ואתה שהשתדרגת בתקופה האחרונה ויש לך דלת.
זה לא בלתי נכון. דלת הקודמת זה לא היה דלת הדבר הזה. כי חשבתי, כששיפצתי את הבית, עניין אותי, עיצוב, מה זה, דלת מעט, לא, לא, אין לי לסימפלה דלת, מה זה, טומטם, סימפלה דלת. העניין הוא שאיבדתי את המספר של הוא שהתקים לי את הפלדלת.
אתה בטוח שזה בכלל היה פלדלת לדלת?
כן, 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 לגמרי.
עוד יש להם את הקטע הזה של מקציבי חמישה מפתחות ואי אפשר לשכפל אותם?
לא, אפשר לשכפל אותם עם הכרטיס.
עם הכרטיס, זה מאיפה שאת הכרטיס? אין איש בעולם ששמר את הכרטיס.
אהלן.
בסדר, זה רק חודשיים.
לא, תמיד, גם קודם היה לי מנעול, כאילו, מול תילוק ואת הכרטיס. כי יש איזו מין מגירה כזו, שהיא ממש, רק, הדבר הכי שיש מה זה את הכרטיס. מהפחד, מהאימה שאני אאבד אותו.
לי אין. אין, ואני כבר כאילו, נראה לי, נשארו לי שני עותקים. זאת אומרת שלושה הלכו איפשהו.
אולי היה לך, אבל הבית התעקם. והכרטיס בשיפוע גלש ונעלם.
בתים מתעקמים.
בסדר, בחודשיים שיש דלת.
בתים מתעקמים.
כאן, אני ממש, זה מדהים יודע, בני שזה הפתרון.
גם הבית שלי, שהוא כן. כאילו בית שהוא נבנה לפני שש שנים.
כן.
הם מתעקמים, דברים זזים. העץ זז, הזה זז, יש לך פתאום סדקים, יש לך זה.
טוב, צריכה מכל המים זזים. שנכנסים.
גם מים, גם חומר,
קנו המפואר.
אני אתן לך משפט של מעצבים עכשיו.
כן.
החומר ממשיך לעבוד. ואז אתה פתאום מצאת את עצמך עם איזה סדק ומשקוף שלא מתאים של זה.
אגב, משפט שמעצים, הפרט של המשקוף נסדק.
תכף הזמן פגישה עם בנק לאומי, חדש בבנק לאומי, שירות הזמן פגישה מהיום, מזמינים פגישה בדיגיטל. לסניף שהכי נוח לכם ולא ממתינים בתור, אפשר באתר, באפליקציה או גם בכוכבית 5522. והבוקר אתם מספרים לנו את סיפור ההיכרות המשונה של ההורים שלכם, או המיוחד, או המרגש, או המוזר, או האפור. איך ההורים שלכם נפגשו? איך הם הכירו? ספרו לנו ב-1-907-2-99-99.
הזמן פגישה בחסות בנק לאומי. מהיום מזמינים פגישה בדיגיטל לסניף שהכי נוח לכם ולא ממתינים בתור.
שרון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שומכם?
בסדר.
כן, אז הסיפור של ההורים שלי המדהימים.
בבקשה, ספרי לנו את הסיפור ההיכרות המדהים של ההורים שלך המדהימים.
אז ככה, הם שניהם ישראלים. אבא שלי סיים צבא, טס לגור בארצות הברית, לעבוד אצל דוד שלו, להשתקע שם, מכיר איזושהי ברזילאית מקסימה, היה גר איתה 7 שנים בזוגיות ארוכה. 8 שנים לאחר מכן, אמא שלי סיימה צבא, וטיילה עם אחותה, הגיעה לאמריקה. נפגשו במקרה באיזשהו מסיבה, אירוע. הוא ראה אותה והוא הציע לה לצאת איתו. היא הייתה קצת מבועלת, היא הייתה בת 20, הוא היה 28, אבל הסכימה. אחרי שבועיים הוא הציע לה נישואים, נפרד מהברזילאית שהוא היה חי איתה, ממש תיארו את זה שאמא חיכתה בחוץ שהוא יספר לה, והם באמת התחתנו שם בעירייה. כשהיא התקשרה לספר להורים, אז הם באו לארץ, הרגלו את החתונה, בדיעבד, אחרי שנים, כשאני בכיתה זין, עושה עבודת שורשים, אני מגלה שאבא שלי הוא בן דוד שני של אמא שלי, של אמא של אמא שלי, מצד הזה.
והם ידעו את זה?
והם לא ידעו את זה, בהתחלה, כשהם התחתנו שם, והיו כבר רשומים. כשהם באו לארץ לארגן את החתונה, אז היא סיפרה, והם סיפרו, והם ככה... גילו את זה במקרה.
זאת אומרת, אחרי שהם נישאו בארצות הברית, נכון?
והכירו היכרות מקרית, את אומרת, נכון?
מקרית לחלוטין, כן.
הסתבר שהאבא שלך הוא הבן דוד השני של סבתא שלך מצד האמא.
נכון, סבתא שלי מצד האבא, היא בדודה של סבתא, של אמא של סבתא שלי, שמה... כל העבודה שורשים שלי התחברה לעמוד אחד.
יש כל מיני משפחות בעבר שהיו מסיעים בתוך המשפחה, לא...
במעגלים הרבה יותר קרובים מזה, זה ממש רחוק, כן?
עכשיו, בן דוד שני ומעלה.
כן, סבתא וסבא שלי משני הצדדים הם בני דודים.
מה, סליחה?
סבתא וסבא שלי משני הצדדים הם בני דודים. גם מהצד שלו וגם מהצד שלו.
רגע, רגע.
ההורים של אבא בני דודים, ההורים של אמא בני דודים.
בני דודים האחד של השני, ההורים
שלי? אחד של השני.
כשאבא ואמא בני דודים.
ממש, זה כשאבא ואמא בני דודים, זה הדבר.
אתם בסדר במשפחה?
אנחנו בסדר גמור.
בסדר, אבל את צריכה לבדוק טוב טוב את ה... את נשואה?
אני לא.
את צריכה לבדוק טוב טוב את הגבר שיעשה אותך מאושרת יום אחד? את צריכה לבדוק טוב טוב
את היחוס
המשפחתי שלו.
כי היא מביאה נדוניה גנטית מאוד...
לא פשוטה.
זה שק כרומוזומים מצורעים.
תארו לכם מה זה היה בגיל 15 לעשות עבודת שורשים, לגלות את זה שכל העמוד מתחבר ביחד.
אני לא הייתי מגיש אותה.
זה לא עץ, זה לא יוצא עץ, זה יוצא פרח.
זה יוצא עץ מאוד עקום. זה יוצא...
פרח משפחה.
העץ הלא נדיב.
אבל הם כבר 37 שנים ביחד, חגגו לפני חודש.
בוודאי, נו.
וזהו, כן.
כי משפחה לא בוחרי. אתה לא עוזב משפחה.
משפחה לא בוחרי.
זה דם.
משפחה מתחתנים.
זה דם.
כן, זה גם לא משהו שהם יראו לספר לנו כשהיינו ילדים קטנים שם, כן?
ברור שלא.
כי כל הזמן הייתם הולכים לבקר רק צד אחד, אבל בעצם זה שני הצדדים.
כולנו משפחה אחת גדולה.
בעצם כן, איזה קשר חם יש בין אבא לסבתא. אתה לא פוגש הרבה גברים שככה מסתכלים עם חמותם. אהה. כי הם גדלו יחד.
טוב, שרון, תודה.
תודה לכם, יום טוב.
יאה. אנשים יגידו לך, זה לא כזה מזעזע, יש משפחות שבאמת מתחתנים בתוך זה, והנה אנחנו בסדר. קודם כל, הבסדר הוא יחסי.
זה לא כזה מזעזע, כי באמת מדובר ברחוק יחסית.
לא משהו רחוק יחסית.
זאת אומרת, זה לא הייתי בוחר את זה, כן, אבל אם כבר קרה, וואלה.
פרחים בעליית הגג, הם גם הכירו זה את זו, במסיבה, באופן מקרי, וגילו שיש קשר משפחתי. וזה גם לך תדע, יכול להיות ששם המקור הוא בכלל בנישואין, ולא בזה, זאת אומרת, יכול להיות שגנטית איכשהו מצליחים לדלג מעל ה... למרות שעם כל הצדדים גם בסבא וסבתא.
אין מצב. גם כמה, גם סטטיסטית שבשני הצדדים הסבא וסבתא הם בני דודים, ואז הם הנכדים כאילו איכשהו בלגן.
מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
מעולה, אני יודעת שאנחנו קצרים בזמן, אלילה מדהימה אמרה לי, אבל אני חייבת שתדעו שאתם אמנם תוכנית בוקר, אבל אני שומעת אתכם כל ערב, כל הערב, כולל מקלחת, ארוחת ערב, אתם תמיד איתי שם, אז תודה. קודם
בכיף.
כל.
בכיף.
כן, יופי, על עוד דבר, יופי. אז רק אני אגיד...
תודה, תודה.
שאני כן. סופר מתרגשת, אני יכולה כאן להתחיל כדי שנספיק?
כן.
בבקשה,
מחר. אוקיי, אוקיי, כן. אני מנודניקים, סליחה. טוב,
לא,
אז אוהבים...
לא, לא,
את פשוט באיזה מנגנון על כה עצמי, הכל בסדר.
אנחנו נורא שמחים שאת פה, ואנחנו מקשיבים לך, ובבקשה.
איזה כיף. כן. אז תשמע, ההורים שלי הכירו בתוכנית הריאליטי הראשונה אי פעם בישראל, ששודרה ב-1986, ברשת א', חבר מאותו כוכב, בהגשת מילקה למדן, אתם זוכרים את התוכנית?
אני זוכר את השם, אין לי מושג, השם מצלצל מוכר, אין לי מושג מה היה.
מה היה הפורמט בקצרה? מה זה היה?
הפורמט היה, לא, הכי קצר שיש. הפורמט הוא כזה, התוכנית שודרה ביום רביעי. באותו היום פרסמו תמונה של אבא שלי, וסיפרו שם גם מה ההשכלה שלו, ומה הוא עושה בחיים וכולי.
זה היה בעיתון? זה היה משולב של רדיו ועיתון? אוקיי.
כנראה, אתה יודע איך זה, זה היה במעריב שבערב אבא שלי יגיע בתוכנית, והייתה תוכנית במשך שעתיים שבמהלכה אבא שלי בחר את השירים, עלו בחורות לשידור, רוב השיחות, כמו שאתם יכולים לחש, היו מביכות מאוד, אבל גם כמה מוצלחות. אמא שלי שמעה את התוכנית, מאוד התאהבה בקול של אבא שלי, וגם באיך שתיארו אותו, שלחתי לכם גם לפייסבוק, את איך מילקה למדן הציגה את אבא שלי, שזה נחמד, אם יהיה לכם...
אה, יש את ההקלטה.
איזה יופי, כן.
אני הולדת 60, מצאתי את ההקלטה המקורית, ולקחתי את החלק שבו מילקה מתארת את אבא שלי, שזה ככה מרגש, וגם אני עכשיו מתרגשת. בקיצור, אז אמא שלי התקשרה, וביקשה ככה מוטיל-איל של פעם לא לעלות לשידור, באישה. כן. ביקשה לשמור את המספר שלה, ואחרי יומיים אבא שלי התקשר, אליה, והוא אמרה לו, תשמע, אתה עכשיו תציע של התהילה שלך והרבה בחורות התקשרו, בוא תמצא את האופציות, היא לא רצתה להיות אחת מה, וככה שהוא לא ירגיש
כאילו, דבר איתי אחרי שתעשה את הסיבוב.
זה מדהים אבל שהוא נענה שהוא גם התקשר בלי לדעת מי, וגם, אם אני מבין נכון, חזר והתקשר אחר כך, אחרי שקיבל ממנה הוראות שימוש.
לגמרי, אז הוא באמת ניסה את האופציות.
יש גברים שצריכים שיגידו להם מה לעשות. כן.
כולם, כן. וזהו, וככה אמרה לו, אז בוא תבדוק את האופציות האחרות שלך, אם זה עדיין רלוונטי, זה המספר שלי. באמת, כמו שאתם יודעים, הוא התקשר, אחרי חודש כבר הוא הציע לה להתחתן, ואחרי 9 חודשים אני הגעתי.
וואו, איזה סיפור יפה.
מהמם, באמת יפה.
ויש ממש אצלכם בפייסבוק את החלק...
אנחנו תכף נסתכל על זה, תכף נסתכל.
אוקיי.
איזה חילו רעד, זה באמת מיכל, את הרי תאזיני לזה כמו שאמרת, גם בערב, בארוחת ערב וגם במקלחת בערב, נכון? את רוצה להקריב קצת את עצמך? אולי נגיד, תני לעצמך הוראות איך להתקלח עכשיו, כי את תאזיני לזה במקלחת.
דברי לעצמך המתקלחת,
תגידי תחפפי.
אני זה נחות, כי תמיד אני גם שוכחת אם כבר השתמשתי בשמפו או לא, אז כבר השתמשת בשמפו, זה הזמן לצאת להכין את הטוס שאת אוהבת, וזהו, כן.
מה כולל הטוס שאת אוהבת?
בולגרית עם פסטו.
אוקיי,
נחמד.
בסדר, ביקשתם.
כן, אחלה.
רגע, ומה עוד? זה טוב, אני אוהבת אתכם מאוד.
גם אנחנו, אוהבים אותך. תביא לך את זה, אמיתי אני אומר.
ולילה טוב.
והלוואי שתשמעו, כי זה מרגש החלק הראשון.
אנחנו נקשיב, באמת שנקשיב.
אוקיי.
אנחנו באמת שנקשיב.
תודה רבה, מיכל. תודה, מיכל. לא לשכוח להתנגב עכשיו.
ביי.
כן, אל תשכחי, ביי.
איזה חמודה.
מאוד. גם מיכל וגם שרון, 300 שקלים לכלי בישול לסכינים ברשת ארקוסטי, לבחירה של השף מאיר אדוני אצלכם במטבח. למי ניתן 600 שקלים נוספים?
חצי.
אז יאללה, חצי. חדש בבנק לאומי, שירות הזמן פגישה. מהיום מזמינים פגישה בדיגיטל, לסניף שהכי נוח לכם ולא ממתינים בתור. אפשר גם באתר, דרך האפליקציה או בכוכבית 5522. שרון דודוביץ, ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
האמת שמעולה, זו תקופה נהדרת, אני חייב לומר. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל פשוט לא יודע ספורט, כאילו, מאמצע מרץ בערך עד סוף מאי, זה התקופה הכי מאושרת של השנה.
חודשים של הכרעות, והמפעלים מגיעים אל השיא שלהם.
עכשיו בכלל, כל ערב יש משהו בלילה, ואז בבוקר יש כל יום צריך לעשות תחפושת לילדה. זה כאילו חגיגה בערב, חגיגה בבוקר, באמת זה 24 שעות נהדרות. אני רוצה לספר לכם, שוב, שהיו ביומיים האחרונים הכרעות בליגת האלופות, שלב שמינית הגמר, ואני רוצה לנסות לדבר איתכם בדקות הקרובות על השם קריסטיאנו רונלדו, בלי להזכיר את השם מסי. בואו ננסה לעשות את זה, אני יודע שזה מאוד מאוד קשה גם לנו, גם למאזינים. ביום שלישי, לא, קודם כל למי שלא עקב, רונלדו עבר בקיץ האחרון מריאל מדריד ליובנטוס, הוא מנסה שוב איזשהו אתגר חדש מאוד מעניין להביא לקבוצה שלא זכתה למעלה מ-20 שנה באליפות אירופה, בליגת האלופות, מנסה להביא לה את התואר המאוד מאוד חשוב הזה. והם ערכו למשחק השני, מה שנקרא משחק הגומלין, את אתלטיקו מדריד. קבוצה מאוד מאוד הגנתית, מאוד חזקה מספרד, שבמשחק הראשון ניצחה את יובנטוס 2-0. וזה אומר שיובנטוס הייתה צריכה 3 שערים. ורונלדו, בווינריות הבלתי מתפשרת שלו, בשערים שכל כך מתאימים לו, כשהוא קופץ מעל כולם, כשהוא מגיע ראשון לפני כולם, כשהוא בועט את הפנדל או את הביתה המכרעת, כובש 3 שערים, מנצח יחד עם יובנטוס 3-0, מעלה את הקבוצה לרבע הגמר, שובר עוד כל מיני שיאים וכל מיני דברים שלא היו וכל מיני סטטיסטיקות מטורפות. ובאמת שרונלדו, יש כאלה שאוהבים אותו ויש כאלה שלא אוהבים אותו, ויש כאלה שמשווים אותו לאחרים ויש כאלה שלא, או חושבים שהוא הכי טוב בהיסטוריה או לא, אבל יש בו משהו שיש באמת באמת רק לגדולים ביותר בספורט אי פעם, וזה הדחף הלא נורמלי, באמת לא נורמלי, דחף של שיגעון לניצחון. באמת שהניצחון הוא מעל הכל, והוא ווינר.
זה לא רק
הוא
זה,
באמת
זה,
ווינר.
הוא ווינר מטורף, אבל אתה יכול לסמוך עליו שברגע הכי מלחיץ, הכי קשה, הכי עם הגב לקיר, הכי מעניתיים, קח את כל הקלישאות האלה, תחבר אותם ביחד, הוא יהיה במיטבו. שזו תנועה הפוכה לרוב בני האדם, שברגעים הכי קשים ומלחיצים, הם הולכים ונסגרים, והולכים אחורה ונלחצים וחרדים. אצלו, גם אם הוא היה לא טוב כל העונה הזאת של ליגת האלופות, ברגע הקריטי, הכי חשוב, שמאות מיליונים על הכף, ויוקרה ותדמית, הוא ייתן את המשחק הכי טוב ולבד, לבד יעשה את זה.
נכון, ובגלל זה יש משהו בו שגורם קצת לאנטגוניזם, ולי לפחות מזכיר נורא כל מיני ספורטאים גדולים כמו מייקל ג'ורדן וקובי בריין, שבאמת מבחינתם הם חייבים לעשות הכל בשביל הניצחון. יש איזה כללה, אני לא אומר את זה סתם, יש איזה כללה שרובצת עליהם ודוחפת אותם כל הזמן קדימה ולהילחם נגד כולם. ואם, טוב, הנה לא הצלחתי, אם מסי עושה 2 שערים אז אני אעשה 3 שערים, ואם הוא מגיע לרבע גמר אז אני אגיע לחצי גמר, וכל פעם כאילו כזה איזושהי מין מלחמה, בין אם זה נגד מישהו אחר או נגד קבוצה אחרת או נגד העולם, וזה מה שדוחף אותו קדימה, וזה בלתי נתפס לראות, וזה באמת להשתאות.
מה עם סיפורי התקיפות המיניות שלו?
מה אתה רוצה שנגיד? כאילו זה הוכח, כאילו אפשר, אתה יכול
לא, איפה זה עומד? יש חקירה עד עכשיו?
לא, כרגע אין, אמורה להיות איזושהי חקירה, וגם לפי מה שאני מבין גם רונלדו ועורכי הדין שלו כאילו רוצים שזה יגיע למקומות שבהם הוא יוכל להוכיח את חפותו, כך לפחות זה מפורסם. נכון לעכשיו אין כלום בחודש-חודשיים האחרונים.
זהו, זה קצת דאח.
זו עננה שרובצת מעל הראש שלו. אמרתי לכם זה גם
בהתחלה. ואם הסיפורים נכונים, אז יש עננה גדולה יותר מעל ראשים אחרים, ויש מקומות שבהם זה לא דח. ואני אומר את זה כי ההתייחסות לרונלדו בעולם הכדורגל, כמו להרבה אנשים בעולמות האחרים, היא כאל אלוהים. וגם כשאתם מספרים עכשיו על הווינריות העצומה שלו, זה כאילו הוא על אנושי. ולא מעט פעמים אנשים שנחשבים לעל אנושיים, אתה חופר קצת פנימה ומגלה שיש חשד, או שיש באופן שהוכח דיווחים על תקיפות מיניות, כי בסופו של דבר הם אנושיים, ובסופו של דבר הכוח הזה הוא גם כוחנות, והיכולת הזו לקחת כל הזמן את מה ששלך היא לפעמים גם לקחת מה שלא שלך בכלל. ולכן אני חושב שכמתייחסים לרונלדו חשוב להתייחס גם לזה, שוב, עד שיוכח אחרת,
או עד שזה יוכח,
או רק שיוכח אחרת להתייחס. זו שאלה מאוד גדולה.
אז בעיניי זה לא שאלה גדולה, מכיוון שהקולות שמושתקים לאורך השנים הם הקולות של מי שמתלוננים ומתלוננות על התקיפות מיניות. זאת אומרת, הנרטיב המובן מאליו הוא של זה של הגבר החף מפשע שמעלילים עליו עלילות. ולכן כשיש תלונה צריך,
וגם בסיפור של רונלדו
קודם כל להאמין ולהזכיר שזה קיים,
ולא, אני חושב שגם זאת אומרת יש הודעה בזה ששולם כסף לאחת המתלוננות, אבל שוב הסיפור, האם זה היה אונס, לא אונס, כל הדבר הזה בוא נקווה שיתברר. בוא נקווה שיצליח להתברר בצורה הגונה.
הגונה ומדויקת, נכון?
אתם צודקים ואין לי מה לומר.
טוב, שרון.
יש לי מה לומר, אבל אין לי מה לומר.
תודה.
ביי, שרון.
ועכשיו, שישי חקלאי, בחסות שרון המרקט, היריד הכי טרי, תוצרת מקומית, ארוחות ברנץ' מכל העולם ומוצרים במחיר חקלאי מיוחד.
אנחנו מבקשים הבוקר שתסמסו, זה לא פשוט, אבל מה הם המאכלים שהשם שלהם לא מתאים להם? שאתה שומע
כן.
את השם של אותו מאכל, אפילו אם זה פרי ירק או תבשיל או כינוח או מה שזה לא יהיה, וזה לא מתיישב עם, עם התוצר בפועל. זה לא מתיישר עם ההיגיון, זה נראה משונה, זה עושה לו עוול, או משדרג אותו, או פשוט לא מתאים.
תנסו גם להסביר במשפט למה. למה השם, לא יודע מה, פתיתים לא מתאים לפתיתים, למרות שלפתיתים זה מתאים.
כי זה גם אפילו
פוטטים כאלה, בדיוק יש פתיתים. מה המאכל? זה יכול להיות איזשהו תבשיל, או שזה יכול להיות חומר גלם שהשם שלו לא מתאים?
ב-SMS 072-252-99-99 072-252-99-99 זה עם שרון המרקט בכל שישי, שישי חקלאי בשרון המרקט, מ-8 בבוקר, דוכנים מתוצרת מקומית, ארוחות ברנץ' מכל העולם, עשרות מוצרים במחיר מיוחד ו3 עוד חנייה לקונים ב-250 שקלים. השלישית של הבוקר, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
סבבה.
אני מרוכז במשהו אחר.
ביקשנו שיסמסו לנו מאזיננו את השמות של המאכלים שלא מתאימים להם. כן, איליל.
אנונה.
אבל אמרנו, תסמסו גם למה, עם איזושהי סיבה.
מה לא מתאים לאנונה באנונה?
מה עוד?
אנטי פסטי.
זה נכון. כי אתה ישר חושב על משהו שהוא כאילו נגדי, נכון? למה כאילו, למה אנטי? למה אתה בא באנטי? וזה בעצם סוג של חימום הרי. כן, אולי המשמעות הלטינית של האנטי היא לא בדיוק נגד, אלא זה, אבל...
אתה לא חושב על ירקות כשאתה חושב על אנטי פסטי. אני חושב.
צ'ורוס ממש לא נשמע כמו כינוח שהוא מתוק.
נכון. כי זה נשמע כמו צ'וריסוס.
מאוד נכון.
ולכן צ'ורוס זה שם לא טוב לסופגי עם השוקולד.
רגל קרושה.
שזה תמיד אגב כינוח אוברייטד בעיניי.
צ'ורוס.
כן.
לגמרי.
סופגי עם שוקולד.
כל בצק שאתה מתגן אותו בשמן עמוק ואתה אוכל אותו חם, טעים.
טעים, כן.
שים על זה סוכר, שים על זה שוקולד.
אז אני גם מגיל אותי החול על הבצק כמובן. אני לא יכול לאכול את זה בגלל ה...
מה, סוכר?
כי הצ'ורוס הוא שרביר. והחול, הוא לא טוב.
זה לא חול, זה...
נכון.
סוכר.
כן, שהוא חול. או לא, חול במרקם.
כל דבר שאתה מתוק, אתה מוסיף לו קצת סוכר.
לא טוב לי. חול... תוסיף סוכר לתערובת, אל תשים לי את החולה השלמה.
אבל זה כיף שיש לך משהו כזה קצת קריספי כאילו.
לא.
רגל קרושה?
רגל קרושה היא לא רגל, נכון?
אני חושב שהיא כן. אני חושב שהיא ציר של מרק שעשוי כנראה מרגלי התרנגולת, נדמה לי, והוא מוקשה. אני חושב שהוא כן.
לא, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. איזה רגל יש לתרנגולת? מה, רגל עם הזה?
לא, הפולקה.
הפולקה?
אני חושב.
מוסקה, זה מתחיל במילה מוס, זה נשמע גם יפני קצת.
מוסקה זה שם לא מדויק למוסקה. זה מאוד נכון.
וזה באמת...
וזה טעים מוסקה משהו.
כן.
מוסקה זה אהבה אמיתית.
אני, כיוון שסבתא שלי הייתה עושה מוסקה, ואכלתי את זה מגיל מאוד מאוד קטן, זה ישר מתקשר אצלי, אתה יודע, לבשר ולחציל ולזה.
אבל שאתה חושב על השם כשם?
כשם זה מאוד באמת יפני, או קינוחי, או כזה כמו אוסקה.
אומר לך שיש איזה מרק יפני מוסקה. עובד.
עובד לגמרי. זה עם המיסו ועם הזה.
כן, בדיוק, עם המיסו והסקה.
כן, נכון.
איך אני אוהב מוסקה, אני גם הכי מוסקה, מה שתיבה, ממש לא הכנתי המון זמן.
זה טעים מאוד.
זה טעים, כן.
בבא גנוש נשמע כמו קינוח, זה סלט חצרים.
נכון, נכון. בבא גנוש זה בכלל גם...
נשמע קינוח עם מרשמלו.
זה נשמע כמו אדפטציה טורקית לסרטים של יהודה ברקן.
ברקן?
ברקן?
ברקן, יהודה ברקן.
כן?
כן, לא?
לא יודע.
כן.
כן.
כן?
יהודה ברקן.
אוקיי. אז כשהטורקים קנו את הזכויות...
אתה תחשוב על זה, אחר כך אתה תגיד ברור שזה ברקן.
יש איזה ברקן גם. אני חושב שיש.
יכול להיות, אני לא מכיר.
סביצ'ה, זה נשמע יותר לכיוון סביך, או משהו עם ביצה?
סביצ'ה, הוא נשמע משהו עם ביצה, זה נכון. זה מאוד מדויק. סביצ'ה נשמע משהו עם ביצה.
עוגת נפוליון, לא טעים. ונשמע...
לא שאלנו מה לא טעים. לא שאלנו מה לא טעים.
סתם טורט לא טעים.
זה גם לא טורט,
זה גם לא רצק טורט, זה לא נכון.
קוקי סן ז'אק נשמע כמו קינוח.
נכון, תמיד היה ככה.
קוקי סן ז'אק זה נשמע כמו קינוח עם אורגיה.
קרם שנית גם לא נשמע משהו מתוק.
קרם שנית. זה כן נשמע. קרם שנית זה דווקא שם מעולה
לקרם שנית
לנפוליאון.
קוסה מחשי, ככה אומרים את זה?
כן.
אז שזה נשמע כמו כללה.
ולעיתים מקללים באמצעות זה גם.
מי מקלל קוסה מחשי?
אפשר.
אפשר, כן?
כן, 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 גם בשימוש.
אוקיי.
שאתה כאילו רוצה להגיד כללה, אבל...
אתה רוצה להגיד קוסה וקסטורי קוסה מחשי?
בדיוק.
אוקיי.
יש מוטי ברקן, בגלל זה...
אוקיי, אוקיי. לא, זה בסדר.
כן. היה טלפלא.
אגרול, אולי יש בזה משהו מגולגל, אבל ביצה אין שם.
בבלילה אין ביצה?
אני לא חושב.
זה לא דפי אור, לא, זה
ספרינג. אבל הם מטוגנים.
נכון.
אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע. צריך לשאול אדם שמבין בזה.
צ'ימיצ'ורי, זה נשמע הודי, אבל הוא לא.
נכון.
כן. צ'ימיצ'ורי זה המצאה טובה.
כן, זה טעים.
המצאה טובה. כי זה לא רוטב על הבשר, אתה לא שם רוטב עכשיו. זה נגיעה כזה. הסבית גם ירוקה.
היא הסבית וירוקה. מעטים הם הצ'ימיצ'ורי שבאמת טעימים, ולא סתם שוחים באיזה שמן כאילו ש...
כן, וחמוצים מדי.
משה בתיבה אינו מתאים למאכל.
איפה אכלתי צ'ימיצ'ורי? אני יודע איפה אכלתי צ'ימיצ'ורי טעים. מה?
משה בתיבה אינו שם שמתאים למאכל, ונותן אסוציאציה של סוטים.
המאכל עצמו נראה סוטה.
מאכל עצמו נראה סוטה.
יש לך צדיק הזה יוצא מהליפוף.
מהבצקאז'. אחה, זה טעים.
קובנה.
משה בתיבה טוב, טרי, חם וטעים.
טרי?
לא, כאילו מהרגע אני מתכוון שהוא חן עכשיו. זה טעים נורא. למרות שגם אם הוא עבר את הזמן שלו במקרר, ואתה ככה בלילה, איזה 3 שעות אחרי הארוחת ערב, דופק מה שנשאר מהמשה בתיבה, אתה שמח מזה מאוד.
אם כן,
ואז כבר חלים עליו חוקי האוכל הקר, כלומר אפשר כבר לטבול אותו בגבינה ולסגור עניין.
כן, אבל לקניקיות אף פעם לא עשו לי את זה.
אני אוהב נקניקיות יותר ממה שאני אוהב קבאבים, ממש הייתה לי מחשבה על זה לא מזמן.
אבל קבאב זה בשר, נקניקיה זה לא.
אבל אני אוהב נקניקיות יותר ממה שאני אוהב קבאב.
אבל קבאב זה טעים.
נקניקיות זה טעים.
קובנה, זה נשמע כמו משהו שדומה לקובה, אבל אין קשר.
זה קובנה, לדעתי. קובנה,
כן.
נדמה לי. נכון, זה ללחם כזה.
כן. טוב. או הקוקי סנג'אק או המוסקה.
או הקוקי סנג'אק או המוסקה. אני חושב שהמוסקה.
כן, בהחלט. בטח, זה מן הסתם גם יש איזה משמעות, אתה יודע, אולי בטורקית או משהו שזה...
יוונית מוסקה זה יוונית,
או... לדעתי, לא? או האזור. יוונית טורקי. שבטח זה אומר חציל עם בשר או משהו הכי כאילו בסיסי.
כן, מו זה בגלל הבשר וסקה זה חציל.
אבל עדיין
אתה יודע מה, אני אכין מוסקה.
קול. מי ששלח את הראשון או הראשונה ששלחו, כי קיבלנו כמה פעמים את זה, 300 שקלים לסרונה מרקט, שישי חקלאי בסרונה מרקט, כל 68 בבוקר, דוכנים מתוצרת מקומית, ארוחות ברנץ' מכל העולם, עשרות מוצרים במחיר מיוחד ושלוש שעות חנייה לקונים ב-250 שקלים.
רגל קרושה עשויה מרגל של פרה או
פרה?
כן, זה מה שכתבה לנו מאזינה.
לא היה, היה או לא היה.
סלים.
שלום.
שלום. מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
הלאה, בסדר.
עורכת מאקו תרבות.
מה אני אגיד?
וואו, אבל באסמר עשית את זה פה.
אסמר?
מאקו תרבות. היה צריך להיות. פעם הבא אני אבוא עם ציפורניים, אין קוש לכם על הטלפון.
טוב, ארבע ידיעות החלו תחת שקר, כן.
אוקיי. כוכבת השנה הזאת היא לי גרינר.
כן.
ואני לא יודעת אם שמתם לב, אבל היא עשתה פוני בלונדיני ישר וחדש, והיא כבר הודיעה שהיא מתחרטת על זה קשות.
על הפוני?
היא אמרו לה שהיא, כן, כי אמרו לה שהיא נורא מזכירה ככה את פנינה רוזנבלום ועודתה, וזה לא מה שהיא כיוונה אליו, מה שנקרא.
אוקיי.
אז
הידיעה היא שהיא מתחרטת על הפוני.
מתחרטת ותגדל אותו מהר, כי היא לא רוצה לראות ככה.
בסדר גמור.
חולה על התעשייה הזאת, חולה עליה.
עם כל אחת שעושה פוני עומדת על כתפיהן של עודתה
ו... לא רוצה לראות כמו פנינה, אגדל את הפוני מחדש.
בסדר גמור.
חיים יפים.
סיפור שני.
במקום אסף גורן, שכבר לא חבר של בן זיני וטיילור מלקוב, מי שישיר איתם בקליפ ישיר איתם גם בשיר חדש וגם משתתף בקליפ שלהם זה שי חי. כמו שהוא צחק עליהם כל הזמן ואמר שיש להם מוזיקה גרועה.
זאת אומרת, הם החליפו משהו שהיה אמור להיות עם אסף גורן ושי חי?
ועכשיו שי ישיר איתם בקליפ חדש.
ישיר, לדעתי יפה רפ אפילו.
אוקיי.
שלוש.
אתם זוכרים את דוגמנית העבר אנה זייקין?
כן.
אז בימים אלו היא כבר שנים שהיא דולה ועושה את זה כבר באופן מקצועי ויש לה רפיטיישן די מוכר בתעשייה, והיא תהיה דולה של חן אמסלם שממש עוד שנייה הולכת ללדת.
כל דבר שקשור בחן אמסלם אני בעדו.
כן? מה? למה? תסביר.
בגלל פמטה פשוט.
ראית את זה?
סדרה נהדרת, והיא בעיקר נהדרת בסדרה הנהדרת.
זה נכון, היא ממש טובה שם.
כן.
אבל אני מעריצה את אלון חמאוי, ואף ראיתי אותו אתמול ברחוב.
כן.
התרגשתי ולא ניכר שזה עניין אותו.
וזה סיפור, זה המשך טבעי למה שטל אמר הסיפור שלך.
שהוא יעריץ את חן אמסלם, אני בטים חמאוי.
בסדר גמור.
והסיפור הרביעי?
וטובה לחסין לא השתתפה בשבוע האופנה האחרון, ואם תשאלו אותה למה ובמה היא הייתה עסוקה במקום זה, התשובה היא תהיה הקלה מאיסטנבול.
אז היא לא השתתפה בשבוע האופנה האחרון משום שהיא ראתה הקלה מאיסטנבול?
היא עסוקה, אמרה לא להפריע לה, היא בבינג' הקלה מאיסטנבול, וזה לא מעניין אותה כרגע. אני רוצה שהסדרה הזאת תיעלם. תיעלם.
הקלה מאיסטנבול, היא תיעלם.
די, תלכי כבר, תלכו.
היא תעלה, ואז עוד כמה שנים יהיה משהו חדש, כאילו שהוא...
ניג'וס הניג'וסים, חייבת להגיד.
אני חייב להודות ש... אז בגלל שזה משהו מאוד ספציפי, אז היא או קיימת ובאמת השתלטה על חייהם של האנשים שצופים בה, או שהיא לא קיימת לחלוטין בצד השני. זאת אומרת,
היא קיימת ומשתלטת, אבל כאילו...
אבל זה לא נכון, תראה, אתה ואני לא צופים, פריים אחד לא ראים.
לא, יש דיבור על זה כל הזמן, זה...
נכון, עדיין, אבל... טוב, גם בגלל העבודה שלנו, אנחנו חיים את הדיבור על זה.
לא, זה גם קיים לא רק באזורנו, אובייסלי, אנחנו הגענו לזה הכי מוכר, אבל זה כ-300 פרקים של שעה וחצי פרק, וכל מי שצופה בזה חייב לדבר על זה שהוא צופה בזה...
כי זה גם נהיה קטע, יש את האנשים שאוהבים את זה ויש את האנשים שאוהבים את זה, כי זה כאילו קטע לאור
כזה קטע, כן, אני מדען מוח.
כן, לא נראה לי שמישהו שם לראות שירים בטורקית.
לא תאמין למה נפלתי.
כן, לא תאמין למה נפלתי. זה כל כך נכון, זה כל כך משפט מדויק. טוב,
לי גרינר מתחרטת על הפוני, אסף גורן מוחלף בשי חי בקליף החדש של בן וטי, אנה זאיקין תהיה הדולה של חן אמסלם, או טוב עלה בתוך הקלה מאיסטנבול, ולכן לא מגיע לשבוע האופנה. השקר הוא בן וטי.
אבל אמרתי ראשון, אז לך לישון.
אתה יודע מה?
מה?
אני אגיד שלי גרינר, למרות שאני יודע שזה כן, אבל יאללה, בסדר.
אז אתה אומר לי גרינר, אני אומר שי חי.
השקר הוא אנה זאיקין אהובתי.
וואלה,
שסתם התבקת לה להיות הדולה של חן אמסלם.
כן, אני אגיד לך למה.
בבקשה.
נזכרתי בתוכנית המדהימה על קצות האצבעות ששודרה פעם בערוץ 2, ובה היו כל מיני דוגמניות בלט שהן אחיות לא קשורות אחת לשנייה, כמו דנה עדיני, דורית ברור ואנה זאיקין. קשר ברור. זהו, מיכל, לא נהיה רגדן, זה היה מופת טלוויזיונית נישתית, שאני רוצה לך, שאני כבר כמה
אני
מחפש את
זה. אני לא...
הייתה את הסדרה על קצות אצבע, בטח פתח.
סדרה דרמה?
כן.
דרמת ריקוד, טל, ריקוד.
טוב, נשמע כאילו
זה פוטנציאליות. אבל בקטע סאופי כזה, אם אני זוכר נכון.
כן, כן, בקטע כיפי, מיכל, לא נהיו כאילו העורך דין שפגע ברקדנית, שהיא דנה עדיני, וזה...
Okay.
איפה שתמצא נישה שם אני אהיה מנופפת בדגל.
בדיוק, אבל הקלה מאיסטנבול זה כבר מדי המוני בשבילך.
בדיוק.
בדיוק.
טוב, צליל, תודה רבה.
תודה, צליל.
ביי.
יאללה, סיימנו, תודה אליל נדב, תודה רדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, אופיר מור יוסף, תכף החדשות ב-10 פקל עם זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה רבה עידו כהן, עידית אבשלום, יאללה מוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, נתראה מחר.
ביי.
לא,
לא מחר, יום ראשון, ביי.